ביטוי כזה אצל חכמים, גילוי אליהו. גילוי אליהו. יש מה שנקרא מדרגות בהשגות, בהערות. אז יש אחד המדרגות, זה נקרא גילוי אליהו. אז הרב קוק זצ"ל באורות הקודש מסביר שמי זוכה באמת לגילוי אליהו? מי שמלמד זכות על ישראל. מי שמלמד זכות על ישראל, הוא זוכה לגילוי אליהו. ומתי צריך ללמד? כל הזמן צריך ללמד זכות על ישראל. אבל במיוחד מוצאי שבת. מוצאי שבת זה הזמן ללמד זכות על ישראל, להגיד דברים טובים על עם ישראל. אז באמת, אמרנו, רגע, אם ככה, בוא נגיד דברים טובים על עם ישראל. ואז חלק מהחברים סיפרו, כל אחד סיפור שלו, משהו טוב על, על, על איזשהו דבר, על איזה עם ישראל, על פרט ישראל, על משפחה, על כל אחד. וראינו שכולם זרחו, כולם אור, אור הנשמתה, כן. איך קוראים לך?
יעקב.
יעקב, הוא בא, אני לא יודע אם אתם יודעים, הוא בא מארגנטינה. אתם יודעים איפה זה ארגנטינה? סוף העולם, מישהו יודע איפה הוא? זה אחרי סוף העולם בארגנטינה. נכון או לא? שם סוף סוף העולם. אני באתי הבוקר, יש לי רק קצת בעיות עם הגב. אני אדבר דבר טוב על יהודים מישראל. יעקב הוראה, שאני מכיר את הגב שלי כבר, אני צריך לשבת את השני כיסאות. הוא חשב עליי דבר טוב. הוא אומר, מה אני יכול לעשות טוב כאן על הבוקר? לקח כיסא ושם אחד על השני. גילוי אליהו. עשית דבר טוב, כן. צריך להרבות מחשבות טובות איש על רעהו. זה לא רק במוצאי שבת, אלא בכלל בחיים. אדם חושב טוב, מדבר טוב, עושה טוב. וההפך עשה לו מההפך. אם אדם חושב לא טוב, אז במילא גם הדיבורים יכולים להיות דיבורים לא טובים, וגם המעשים לא טובים וכו'. לכן, להרבות במחשבות טובות. איך לעשות טוב לאחר, לראות את נקודות החיוביות שבו, וכל הדברים האלה. אני יישר כוח גדול, עשית לנו גילוי אליהו. הנושא שאנחנו, אנחנו באורות התחייה, בבקשה, תפתחו סעיף A, סימן A. אולי כדברי הקדמה לדברי, זה מאמר די ארוך, שהנושא של המאמר הזה זה בדף נון ה' סעיף A, דף נון ה' סעיף A, נון ה' סעיף A. הנושא הוא לקראת סוף המאמר, הוא עוסק באופן ספציפי בנקודה המרכזית, זה המצוות התלויות בארץ. ישנן מצוות התלויות בארץ, תרומות, מעשרות, שמיטה, בית מקדש, מלוכה, כל הדברים האלה, מצוות התלויות בארץ, שהיום, בדור שלנו, זה, אנחנו מתחילים להתעסק במצוות האלה. אני רוצה להזכיר לכם שהיינו פעם בגלות, 2000 שנות גלות, ולא היינו בארץ. במילא, הנושא של המצוות התלויות בארץ לא, לא היו רלוונטיות, ובאמת בשולחן ערוך, שהשולחן ערוך בנוי על פי הדברים הרלוונטיים. זאת אומרת, בשביל להבין החכמים בכל הדורות, הם שאלו את השאלה, מה עם ישראל צריך עכשיו, בדור שלנו? אז השולחן ערוך שהוא בנוי על הטור, הוא בנוי על המצוות שנוגעות להלכה למעשה, אם זה תפילה, או אם זה שבת, אם זה מועד, או חג, או דברים מהסוג האלה. אבל הוא לא עסק במצוות התלויות בארץ, כי זה לא היה רלוונטי באותה תקופה. אז היינו בחוץ לארץ, רוב רובו של עם ישראל היה בחוץ לארץ, ואחר כך באמת חיברו פאת השולחן, זה החלק החמישי של שולחן ערוך, שכתב את זה רבי ישראל משקלו, בדעת תלמידו של הגאון מבילנה, שזה עוסק במצוות התלויות בארץ. שאנחנו היום, ברוך השם, התחלנו לעסוק בהם, אם זה שמיטה, אם זה תרומות, אם זה מעשרות, וכל מה שנוגע לה. אבל הרב, שהוא היה לפני למעלה מ-100 שנה, היה כבר עסק בנושא הזה, כי הוא היה הרב הראשי לארץ ישראל, לפני זה היה הרב של המושבות, של יפו, אז הוא כבר עסק בזה, והוא כאן במאמר הזה, מסביר לנו כמה זה חשוב, מה, העניין הזה של שמירת המצוות, למרות שהן נראות כאילו דבר יבש, זה לא כל כך במרכז ההוויה שלנו, אבל הוא אומר, זה גונז בתוכו את כל הגדלות של עם ישראל לעתיד לבוא, דווקא המצוות התלויות בארץ. זה הסוף של המאמר הזה, אבל לפני זה יהיה דברי הקדמה והכנה, בכלל מה זה עם ישראל, מה מיוחד בעם ישראל, ומה הקשר של עם ישראל לארץ ישראל, מה הייעוד של עם ישראל, כל הדברים האלה. זה הקדמה לעניין הזה שחדש שמנו כקדם, שנחזור לאותם ימים שבו היינו מקיימים את כל המצוות בארץ ישראל. בוא נראה את זה בהדרגה, שלב אחרי שלב, עד שנקיף את המאמר הזה בעזרת השם. דרכנו בחיים הלאומיים וצידודם כלפי היחס האנושי הכללי ארוכה היא מאוד. דהיינו, אפילו מבחינה כרונולוגית, עם ישראל הוא עם עתיק, צריך לדעת. הוא לא עם שנולד אתמול, ולא בהקמת המדינה, עם עתיק. כמה שנים עם ישראל חי, מי יודע? בערך. יותר מ-400 שנה. 500 שנה, תגידו מספר. 4,000. קצת פחות מ-4,000. יציאת מצרים, מתי הייתה? אתם לא זוכרים? 2005. רבותיי, אנחנו לומדים כאן דברים שעומדים ברומו של עולם. והדברים הפשוטים ביותר, כמה עם ישראל חי. מי אמר 2,500 שנה? מה זה, עשית אותנו צעירים כאלה? אנחנו יותר מ-3,000 שנה. יציאת מצרים. כמה זמן ההיסטוריה מבריאת העולם עד עכשיו? יפה מאוד.
ב-2448 בריאת עולם
הייתה יציאת מצרים. 2,000 שנה אחרי, קצת יותר מ-2,000 שנה אחרי בריאת העולם. אז כמה זה יוצא? 3,500 או משהו, אני לא רוצה מספר מדויק. למה אני אומר את הדבר הזה? צריך להבין, עם ישראל הוא עם עתיק. הוא לא עם שנולד היום ולא אתמול. זה עם ישראל משול לעץ זית עתיק, עתיק יומין, גם צורתו, הוא עבר כל כך, העץ זית עובר כל כך הרבה הרפתקאות במאות השנים שהוא חי, אנחנו חיים אלפי שנים. והעם הזה, העם העתיק הזה, אין, הייתי אומר, יש לו, אין עם היום עתיק שאולי, אולי הסינים, אני לא בטוח, אתה לבדוק. אבל אנחנו עם מאוד עתיק. יש הבדל בין עם שהתגבש ונוצר במאות השנים האחרונות, למשל אמריקה. כמה זמן קיימת אמריקה? 250 שנה. אצלנו אין מה להשוות בכלל. אין בכלל מה להשוות. העם העתיק הזה, כן, הוא לא רק עם עתיק מבחינת הגיל שלו, אלא יש לו גם איכות מיוחדת במינה, שאין איכות כזאת בשום אומה בעולם, איכות מוסרית, רוחנית, ערכית, נעסוק תקף בדבר המיוחד הזה של שנמצא בעם ישראל. עכשיו, מי יודע מה יהיה עם עם ישראל? מה העתיד של עם ישראל? מלא, מה עבר? אנחנו עם זקן, עם מלומד ניסיונות, עברנו כל כך הרבה קצת לכבד את עם ישראל, אומרים שצריך זקנים צריך לכבד. אז אומרים, יש כתוב, לפני שיבה תקום. אז למה לפני שיבה תקום? אפילו שהוא לא תלמיד חכם, אפילו שהוא לא יהודי אפילו. אם הוא אדם בן 80, 90, אז כתוב, צריך לכבד אותו. וצריך לקום לפניו. אם אתה רואה, אדם כזה עובר, זה כן. למה? כי הוא עבר כל כך הרבה בחיים, האדם הזה, שצריך לכבד אותו. אין חכם כבעל הניסיון, הוא התנסה בכל כך הרבה דברים, זה יוצר בלום של חוכמה, זה משהו מיוחד, הזקנה, זה כן, וחוכמה זה אותו דבר. עצם העובדה שהוא חי כל כך הרבה שנים. אותו דבר להבדיל, עם ישראל. לא רק בגלל העתיקות שלו, לא רק מה שהוא עבר, כל מה שהוא עבר, אנחנו צריכים לכבד את העם הזה. צריכים לכבד את העם הזה. בגלל כל מה שעברנו, עוד נראה, צריך לבד אותו לא רק בגלל זה. שהוא בחר בנו מכל העמים וכל זה, אבל עצם ההיסטוריה שלנו, זה אומר, זה עם מיוחד במינו, צריך לזכור את הדבר הזה. אבל העם הזה יש גם עתיד, מי יודע מה העתיד שלו? מה העתיד של עם ישראל? יש עתיד או אין עתיד? יש מישהו שיש לו עתיד כאן? יש עתיד? מה העתיד? איך אני יכול לדעת מה העתיד של עם ישראל?
יש הבטחה.
יש תורה. יש תורה, יש נביאים, מה אומרים לנו, מה יהיה בעתיד? כן. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. עם ישראל, אנחנו באמצע הדרך באיזשהו מקום, לקראת סוף הדרך. אסחה לגוי גדול, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. הוא אדם בודד, אבל מה הוא אומר לו? יצא ממך גוי גדול. על הגדלות הזאת נדבר תכף בהמשך, כן. יש לנו עתיד נהדר, עתיד נפלא. באחרית הימים, עם ישראל, בארץ ישראל, נערו אליו כל הגויים. כי מציון שיצא תורה, דבר השם ירושלים. למה אני אומר את הדבר הזה? לפעמים אדם תקוע בהווה. בהווה, הוא רק חושב מה קורה איתו עכשיו. אין לו כוחות לפעמים להביט אל העבר שלו, ואם הוא תקוע בעבר, הוא יותר חלש, כמו הוא יורד העבר. ובוודאי אין לו כוחות להתרומם, להסתכל על העתיד שלו. אדם שהוא תקוע בהווה, הוא בעצם בחושך. אין לו פרספקטיבה, אין לו מבט אמיתי על המציאות. המציאות היא לא עכשווית ותו לא. אני בדקתי את זה באינטרנט. המציאות היא מתמשכת, יש הראשית, יש לאחרית, ואנחנו חוליה בשרשרת ארוכה ארוכה. אתה רוצה לזהות את עצמך? אתה רוצה לדעת מי אתה? אם אתה לא תביט מאיפה באת, מי האבא שלך, מי הסבא שלך, מי העם שלך, מה זה המין האנושי, אם אתה לא תסתכל על השורשים, מה שנקרא, הביבי, אתה עבוד. וכמו עץ, עץ שיש לו שורשים עמוקים, יש לו גם ענפים גדולים, הוא הולך ומתפתח, הולך וגדל. אנחנו צריכים להתרגל למבט הרבה יותר כללי, מקיף, לא רק על העכשוויות. הרב אומר, עם ישראל זה עם שיש לו חיים מאוד ארוכים, וכל אירוע וכל דבר צריך לקחת אותו בפרספקטיבה הנכונה. לא להסתכל בכותרות של העיתונים ולהגיד, זהו. לא, הכותרות שלהם זה מבטא איזה צללית, איזה דבר פעות לעומת הנצח, לעומת כל מה שאנחנו עוברים וכו'. זה המבט שהרב מדבר עליו. פה נסתכל, נתבונן בעם ישראל במבט עמוק יותר, רחב יותר. כן? בוא נראה את זה בתוך. זה מזכיר לי דרך אגב, רק שנמחיר לכם את הרעיון של מבט גדול. ביתי שתחיה, היא נולדה, הילדה הקטנה שלנו, היא נולדה פגית. פגית, מה זה? אני אגיד לכם. קילו ו-200. והיום, ברוך השם, יש אפשרויות היום כבר אימא לילד גדלה, צמחה, והיא ברוך השם. אז אבל כשהייתה פגית, שמו אותה באינקיבטור, ובאינקיבטור שם היינו מאוד מרוגשים. למה? כל פעם אמרו, אם החמצן עולה, סימן שבסדר. בדם, אפשר למדוד את זה. אם החמצן יורד, זה מצב לא בסדר. אז הלב שלנו היה כמו יויו, סליחה שאני אומר. החמצן עולה, אנחנו כולם מבסוטים, כל המשפחה. החמצן יורד, כולם... מצב רוח כזה, וואי, וואי, וואי. ורציתי קצת לחזק את ילדיי, משפחתי, אמרתי להם, תראו, עם ישראל הוא לא פג, הוא לא, וזה גבר עולה יורד, אנחנו לא פגים. מילדה הזאת יצא עוד אמא, הנה ברוך השם יצא עוד אמא, גדלה, כן. לא להיכנס למצב רוח כזה של יויו. עולה, יורד, עולה, יורד. יש כאלה אנשים שיש להם מצב רוח. רואים איזה משהו לידיעה, משהו, אופ, כבר הכל בדאון גמור, כן. עם ישראל הוא עץ זית עתיק, הוא לא פג. כל הדבר הכי קטן הוא כבר צריך לזעזע אותנו. על זה מדבר כאן הרב. בוא נראה את זה בתוך. דרכנו בחיים הלאומיים, בצידודם כלפי היחס האנושי הכללי, לעומת כל האנושות, ארוכה היא מאוד. דהיינו, אנחנו עם עם דרך ארוכה, ארוכה, ארוכה. ארוכים הם חיינו, וארוכים הם גאל כן דרכנו. אנחנו, מבחינה לאומית, אנחנו עם עם חיים ארוכים, ארוכים. אלפי אלפי שנים עם ישראל חי ויחיה בעזרת השם. גדולים אנחנו, דווקא בגלל גדולים אנחנו, וגדולות הן המשוגותינו, הטעויות שלנו. הרי אם אנחנו נתבונן בהיסטוריה, הרי אמרנו למעלה 3,000 שנה עם ישראל חי. 2,000 שנים מזה היינו בעונש. איפה היינו ואיפה היה העונש? איפה היה העונש? בגלות, אני רואה יפה מה אתם יודעים. בגלות. רוב חיינו היינו בעונש. ואלף שנים שהיינו בבית ראשון, בית שני, היינו בהכנה לעונש. הרי בגלל זה התגלינו מארצנו. מתי היה לנו בעם ישראל איזשהו מרגוע, איזה נחת? אומרים, בתקופת שלמה המלך, איש תחת גפנו ותחת עינתו. זה היה תקופה, כמה זה היה? שנה, שנתיים. אלפי שנים אנחנו כל הזמן בהסתר פנים לכאורה. אז זה מה שהרב אומר. וגדולות הן המשוגותינו, טעותינו. ובשביל כך גדולות הן צרותינו, צרות גדולות. וגדולים גם תנחומותינו, גם הנחמה היא נחמה גדולה. אמרתי, איש תחת גפנו, תחת עינתו, אני נזכר, לפני שנים רבות, אחרי מלחמת ששת הימים, היינו נוהגים לטייל, גם במכון מאיר, היינו נוהגים לטייל בכל מיני מקומות. יום אחד הגענו לכפר ערבי, שנקרא ג'אבה. הוא נמצא כאן מצפונית לקבר שמואל הנביא, למטה יש שם הכפר ג'אבה. גבעון, נכון, זה נקרא גבעון החדשה, מול גבעון החדשה, נכון. ועד הלכנו לטייל שם בכפר הזה, זה בור מים גדול, סיפור שלם. אבל מה, הלכנו ככה בשדות, ופתאום שמענו נחירות, מישהו נוחר. הלכנו לכיוון הנחירות, וראינו ערבי שוכב מתחת לעץ תאנה, ועל העץ תאנה גפן ככה מטפסת, ואני פתאום נזכרתי בפסוק. כתוב, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. זאת אומרת, הוא תפס שלווה, יצא מהבית לשדה, היה קצת עייף, עבד קשה, ושכב תחת הגפן ותחת התאנה. בדיוק, היה שם גם גפן, גם תאנה. איזה שלווה. אמרתי בליבי, אמרתי גם לתלמידים, הלוואי שאנחנו יכולים לישון כאן אותו דבר, גם בלי פחד, מתחת הגפן, ככה בשדה, חופשי חופשי. זה ביטוי להרגשת ביטחון, שאתה יכול לישון איפה אתה רוצה, אתה לא פוחד שיעשו לך משהו, איש תחת גפנו, תחת עינתו. אבל זה היה מעט מאוד בהיסטוריה של עם ישראל. ההיסטוריה של עם ישראל היא רצופה, כמו שהוא אומר כאן הרב, גדולים, גדולות הן צרותינו. גדולות, גם באיכות, כמו השואה וכל הפרעות וכל מה שעברנו. וגם גדולות הן ארוכות, 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 2,000 שנות גלות. כן, גדולות הן צרותינו. למה? כי אנחנו אצלנו הכל בגדול. אנחנו חיים אלפי שנים. כל טעות קטנה של אדם גדול, זה משפיע על כולם. משה רבנו כעס. פעם אחת, וואי, וואי, וואי. זה דבר גדול. ככל שאדם גדול יותר, יצרו גדול יותר. וכולי. גם אנחנו עם גדול, ולכן גם הטעויות שאנחנו עושים לאורך הדורות, כמו שהביא לחורבן בית ראשון ובית שני, הם דברים גדולים מאוד. אבל השורה התחתונה, גדולות הן תנחומותינו. גם שהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו בגלות, ברוב אבונותינו, גלינו מארצנו, המטרה היא להיטיב איתנו, המטרה היא לא לאחד ושלום להתנקם בנו, או דברים כאלה. הכוונה היא שאתם צריכים לעבוד סדרת גיבוש לאור כל הטעויות, ואנחנו עוברים מה שאנחנו עוברים, ולכן גדולות הן תנחומותינו. ואני מציע לכל התלמידים פעם, איך אומרים, להרים את הראש מעל ההווה, ולהסתכל קצת אל העתיד. קצת להסתכל אל העתיד. אני אפילו להסתכל בפרספקטיבה של חיי שלי. אני זוכר כשהמדינה קם, אני הייתי ילד בן 8. ילד בן 8. לא היה מה לאכול כאן. היו אוכלים בתלושים. ממש, היה חלקי הצנע קראו לזה. היו אוכלים בתלושים, היית רוצה שיהיה לך ביצה בבית, תלושים. או פרי בבית, מי ראה פרי בכלל? לא ראו פירות. הכל היה בתלושים, היו מחלקים מרגרינה בתלושים, בכל מיני, לא היה אוכל. אני זוכר שאבי זכרונה לברכה הביא פעם ראשונה הביתה תפוח עץ. אחי ואני, וכולנו, כולם, היינו ארבעה בסך הכל, הסתכלנו תפוח עץ, וואי, חילקנו את זה לארבע. כל אחד אכל רבע תפוח עץ. זה היה משהו, משהו. עכשיו, יש היום תפוחי עץ, מה אתה אומר? בוא נסתכל בפרספקטיבה. ממצב של חוסר כזה, הגענו לשפע כזה, מישהו היה פעם מחנה יהודה? וואי. כל פירות העולם, לא מה שאתה רוצה, בכל שפע כזה, זה לא, אין כדוגמתו, רק מבחינת הדבר הפשוט הזה שנקרא אוכל. עכשיו בוא נסתכל עוד 50 שנה קדימה. עוד 100 שנה, כמה אתם רוצים? 100 או 200? 50, כמה אתם רוצים? אתה 50 רוצה. מה יהיה עוד 50 שנה בארץ? זה לא בושה, זה לא פינטוז, לא נגרור להסתכל קדימה. זה מעלה של בן אדם, גם בחיי הפרטיים דרך אגב. אם אתה מסתכל רק בהווה, קשה לך מאוד. אבל אם אתה מסתכל בעין טובה, לא בעין פסימית, אלא עין אופטימית, אלא עתיד, אתה צריך לראות את בהווה את העתיד. אתה לא יכול לחיות רק את ההווה בלי העתיד. זה מה שנקרא, אדם שהוא חי את ההווה, בהווה את העתיד, זה אדם בעל חזון. חזון ברמה הלאומית, ברמה העולמית, ברמה האישית גם, המשפחתית וכו'. צריך תמיד להסתכל קדימה. אז מה יהיה בעוד 50 שנה בעם ישראל? כמה מיליון יהודים יהיו כאן, אתם חושבים? רגע, תחשבו רגע. כמה מיליון יהודים יהיו בעוד 50 שנה? תחשבו, תעשו חשבון. אתה עושה אותנו כאלה קטנים? רק יהודים, 10 מיליון? אולי 50, אולי 50 מיליון? הרי העם מתפתח כמו עץ. היינו 600 אלף יהודים בהקמת המדינה, נכון? כמה היום אנחנו? עוד מעט 6 מיליון. כמה נהיה בעוד? כמה זמן המדינה קיימת? 60 שנה. עוד 60 שנה כמה נהיה? מה, נשאר 10 מיליון? אולי 60 מיליון? נחכה רגע, תראה. הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, שהיה אדם בעל ראייה עתידית, אז אמר לפני שנים רבות, לפני אולי 30 שנה, שמעתי אולי לפני יותר מזה, הוא אמר, כשנהיה 6 מיליון יהודים, או אמר ביותר מדויק, אומר, כשנהיה רוב העם היהודי כאן, כשישה מיליון יהודים, יחול שינוי רוחני גדול במדינת ישראל, באנשים. והסביר גם מדוע, אמרת. שהכמות, בסופו של דבר של היהודים, יוצרת את האיכות, ככה הוא הסביר. זה כמו ילד. כשהילד נולד, הוא שוקל כמה קילוגרמים. אבל כשהוא מתבגר ומגיע מתחת לחופה, הוא כבר שוקל יותר מכמה קילוגרמים, אבל גם השכל שלו התפתח. זה לא אותו ילד תינוק שעוד לא יודע לקרוא ולכתוב. אדרבה, עכשיו הוא כבר משכיל, הוא כבר יודע. ככה גם האומה. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שעם ישראל חדש ימינו כקדם, הנבואה תחזור. הנבואה תחזור כבר לתוך עם ישראל. ולא רק זה, עם ישראל יתפוס את מקומו ומיקומו הנכון במשפחת העמים כלב שבעמים, שמשפיע על כל העמים. אבל זה לוקח קצת זמן הדבר הזה. עוד 50 שנה אמרנו. והכמות של היהודים שיבואו לארץ, בסופו של דבר יחולל שינוי רוחני, מוסרי, ערכי. אנחנו נרגיע אל השורש שלנו, אל המהות שלנו. ומהו השורש של המהות שלנו? זה הנבואה. זה מה שיהיה לעתיד לבוא. זאת אומרת, הפרצוף הלאומי שלנו היום ישתנה בעוד 50 שנה. ואם אתם לא מאמינים לי, אתם לא מאמינים. מאמינים או לא? אל תאמינו לי, תאמין לקדוש ברוך הוא. אבל זה מה שחזל אומרים. המצב יהיה אחר לגמרי. השמחה תהיה שמחה, שמחת עולמים. שמחת עולם על ראשם, יהיה משהו אחר לגמרי. המציאות תהיה לגמרי שונה. ככה צריך להסתכל על המציאות. לא רק לצלם את ההווה, את עכשיו. זה מה שהוא אומר, ותנחומותינו, הנחמות, שיהיו לנו לעתיד לבוא, כמו שהצרות היו גדולות, ככה גם הנחמות תהיינה גדולות, לעזרת השם. ואנחנו נראה את זה בחוש, אם לא הדור שלנו, אז הדור שיבוא אחרינו. לא נורא, אבל נראה את הדברים. אנחנו כבר רואים דברים, ונראה עוד יותר את הדברים. זה מה שהרב כאן אומר. עכשיו, הוא מגיע, קודם כל נתחיל עם עצמנו. מי אנחנו? מה שנקרא בלשון המודרנית זהות, הזהות היהודית. מה זה עם ישראל? אנחנו חייבים ללמוד, לברר לעצמנו מה מיוחד בעם ישראל, מה הזהות הייחודית של עם ישראל לעומת אומות העולם. בואו נראה את זה בתוך. טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו, החידלון מההכרה של התא בחרטן. מה זה טעות יסודית? יש טעות ויש טעות יסודית. מה ההבדל בין טעות לטעות יסודית? טעות יסודית זה שאתה בונה בניין ואתה טועה ביסודות שלו. אם היסוד הוא לא בסדר, כל הבניין עקום, כל הבניין הוא מעורער. מגדל פיזה, איך זה נקרא? עומד הכל עקום, משהו ביסודות לא בסדר, העסק עקום. יש טעויות שהן טעויות שהן יסודיות. וכאן הוא מדבר על טעות יסודית מהחידלון, מההתעלמות, מהריחוק של מעתה בחרטנו מכל העמים. ואפשר להבין את הדור הזה, מדוע אנחנו כל כך נזהרים מהביטוי הזה, עתה בחרטנו. למה? אנחנו אחרי השואה. ובשואה, אני מוכרח לומר, השואה לא רק שצערנו הרב נרצחו 6 מיליון יהודים ופגעו בנו פיזית בעם ישראל, אלא גם שיפשו את אמונתנו. השואה זה היה טראומה, שוק לאומי ושוק פרטי להרבה אנשים, וכתוצאה מהעניין של השואה הרבה אנשים אמרו עדיף... לצערנו רק, כמו שרואים את היום בחוש בגלות במיוחד, עדיף כבר לא להיות יהודי ולא להסתכן בשואה נוספת, ואנשים איבדו את הזהות שלהם כיהודים. התרחקו מהיהדות, מהמסורת, מכל דבר, ומצאו את עצמם, מיליוני יהודים מצאו את עצמם חסרי זהות יהודית. מה זה חסרי יהודית? שאדם פשוט מתבייש בזהותו, הוא לא מעביר את זהותו לדור הבא, לדור שבא מאחוריו וכל זה. כמו היום בא לפעמים, לא פעם, בא כאן בחור מהגלות, הרבה כאלה בלי עין הרע, כן ירבו. ואיך שואל אותו לפעמים, תגיד לי, איך קוראים לך? הוא אומר, יעקב. יעקב, יש לך עוד שם? אין לך. אתה כל הכבוד. למה? כי יש אנשים שיש להם גם עוד שם. קוראים להם יעקב וקוראים לו גם ג'ורג', אני יודע, ג'וני, אני יודע, איזה שם.
לועזית?
לועזי אני מתכם. יש לך שם לועזי? אין, אתם רואים, אני לא טעיתי. מה השם הלועזי שלך?
ג'אק.
ג'אק. ג'ק, זה קצת...
ג'ק, זה השם נודע.
כן, זה קצת, אתה איכשהו הזהות עוד יש כאן. אז הבחור הזה שבא, אני שואל אותו, איך קוראים לך? תן לי ג'ק. איך קראו לך בברית מילה? יעקב. למה ג'ק? למה ג'וני? או למה, אני לא יודע, לכל מיני שמות משונים כאן. למה הוא מתבייש בזהות שלו? הוא מסתיר את הזהות שלו. הוא בא לבנק, איך קוראים לך? ג'ק. הוא בא לבית כנסת, איך קוראים לך?
יעקב.
אני לא מקנה באדם כזה. כל פעם שהוא עונה את המקום, איפה אני עכשיו? איפה אני? עכשיו אני ג'ק. עכשיו אני יעקב. פיצול האישיות. הוא פוצל באישיות. אני, כמשל, כדוגמה אני אומר. אז באמת, העניין הזה של השואה, הוא ממש זעזע את הזהות של עם ישראל. בגלל הטראומה, בגלל השוק, בגלל מה שאנחנו עברנו. והיום למשל, אם אתה אומר, אתה בחרתנו, בחוגים מסוימים, לא, לא כאן, כאן אתה יכול להגיד בפה מלא, אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו. אבל בחוגים מסוימים אתה נחשב כגזעני, קוראים לזה. אתה גזעני, אסור לך להגיד, מה זה אתה בחרתנו? למה? כי בשואה, הנאצים, ימח שמה וזכרם, הגרמנים, הם אומרים, אנחנו העם הנבחר. אנחנו נכבוש את העולם, ננצל את העולם, נכביד את עולנו על כולם וכל הדברים האלה. המילה גזענות, היא סברה באוזן דבר מאוד שלילי. זה להיות גזעני דבר מאוד שלילי. מה זה גזעני? גזעני כאילו כל המין האנושי זה ענפים, והם הגזע. וכל הענפים האלה, כל האנושות כולה צריכה להשתחוות לנו, להיות משובדת לנו. זו השיטה של הנאצים, ימח שמה וזכר. אצלנו זה בדיוק הפוך. נכון שאנחנו העם הנבחר, אבל לא לשעבן את האחרים, לא חס ושלום לעשות רע לאחרים. אדרבה, כל מהותו, עניינו של עם ישראל, זה רק להיות לברכה לעולם. להשפיע רק טוב על העולם. אנחנו, לטשטש את הזהות ולהגיד אנחנו כמו כל העמים, זאת היא טעות יסודית שמשלמים עליה מחיר כבד מאוד של התבוללות של כל הדברים. טשטוש הזהות זה דבר חמור מאוד. על זה מדבר כאן הרב. בוא נקרא את זה בתוך.
למה הגויים כל כך סולדים את היהודים?
זה כבר למדנו את הדבר הזה. הסיבה היא בגלל שהחושך לא אוהב את האור. זה הכלל. אחד המאמרים הרב מדבר כאן שהאומות העולם מרגישות מאוימות על ידי עם ישראל. למה? כי עם ישראל הוא מייצג את אור השם בעולם והם בדיוק הפוך, וכתוצאה מזה נוצר איזושהי התנגדות אינסטינקטיבית, הרב דיבר על זה, טבעית כנגד עם ישראל. אנחנו בעצמנו קשה לנו להבין למה כל כך שונאים אותנו, מה עשינו רע לאחרים, לא עשינו רע לאף אחד. אנחנו עם באמת טוב, נחמד, נשמה טובה. אני נוהג לספר מה שהיה כאן פעם הרב סיני אדלר, שליטה, כן, הרב בסרט, הוא ניצול שואה, כן. הוא כתב ספר, הוא היה נער כשהיה בשואה, כן. הוא כתב ספר על מה שהוא עבר לו בשואה, כל הדברים האלה. לגבי השאלה שלך, למה שונאים אותנו? אז הוא סיפר, תיאר את כל התלאות שלו, כל הצרות שהיו שם. אני אומר שלקראת סיום השואה, הוא סייר שם שהם היו, אספו מאות יהודים באנגר, במחסן כזה גדול גדול, ושם שמו אותם. ואחד השומרים הנאצים, כן, אמר שמה בזכרם, לקח יהודי, פתאום הרביץ לו. הרביץ לו, סתם ככה. אבל לא סתם, מכות, מכות רצח. ועם הרגליים, ועם שוט, והיהודי, נתאר שם בסיפור, שואל כל מיני שאלה, למה? למה אתה מרביץ לי? מה עשיתי לך? למה אתה מרביץ? הוא קרא צועק, וכולם, כמו בזירת אגרוף, כולם עומדים מסביב, כל היהודים עומדים מסביב בשקט, והוא מכה בו, מכה בו, מכה בו, עד שהוא איבד את הכרתו היהודי הזה ונשכב. ואז המנובל הזה קם, צוחק, צחוק, הוא אומר, הוא לא יודע למה אני מרביץ לו. כי אתה יהודי, לכן אני מרביץ לך. היהודי חושב, אולי עשיתי משהו רע, אולי מה זה, אולי מה זה, אבל הוא אמר לו את האמת. בגלל שאתה יהודי, אני מרביץ לך. זה סיפור פרטי, אבל הוא מבטא את כל האנטישמיות. אנחנו לא מבינים למה שונאים אותנו. העם היהודי רק עושה טוב. מה, כל התרומה לאנושות, באמת אנשים טובים לאורך כל ההיסטוריה, גם בגלות שהיינו בגלות, רק טוב עשינו. והנה שונאים אותנו. למה? כי אנחנו יהודים. זה נתי הסיבה. ואין לנו תשובה. יש אמנם אולי עשו עבודות מחקר כאלה ואחרים, ולא. האמת היא שבגלל שאנחנו יהודים, יש לנו שמה של יהודים. כל זה סיבת ההתנגדות. זה מתחיל מהמלאק שהתנפל עלינו כשיצא ממצרים, לא עשינו לו שום דבר. וממשיך דרך המן הרשע, ודרך כל הדורות, עד הדור שלנו, מצערנו, עד אותו זה ש... איך זה נקרא? אחמני... אחמני ג'אן. שהוא גם, מה אתה שורר? מה עשינו לך? מה אתה רוצה להשמין אותו? כי אנחנו יהודים. ואנחנו צריכים לזכור את הדבר הזה. זכור את אשר עשה לך המלא. אנחנו צריכים להתארגן מול האנטישמיות הזאת, מול הסכנות האלה. היום, ברוך השם, יש לנו מדינה, צריך צבא חזק, צריך להגן על עצמנו, וגם להקות, ומי שצריך להקות, שרוצה באמת, הבא להרגחה, השכם להרגו. אבל נחזור לעניין שלנו. טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו. החידלון מההכרה של אתה בחרתם. זאת היא טעות יסודית. לא צריך את הדבר הזה לצחוק הצידה. לא רק משונים אנחנו מכל העמים, משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים. זה נכון, מי שלומד את ההיסטוריה של העם היהודי, עומד נפעה מול ההיסטוריה הנהדרת שלנו, גם בתקופה שהיינו בארץ, וגם שהחזקנו מעמד. להיות יהודי בגלות זה לא דבר פשוט, זה מסירות נפש גדולה, שאין דוגמתם בכל עם ולשון. אין עם כמו עם ישראל, מה שהוא עבר, והוא דבק כל הזמן באמונתו, בדרכו, כי הם גם מעולים וגדולים מאוד מכל עם אנחנו. לא רק שיש לנו היסטוריה מופלאה ונפלאה, אלא יש לנו מעלה, יש לנו מדרגה מיוחדת מכל העמים. אם נדע את גדולתנו, אז יודעים אנו את עצמנו. ואם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. ועם שישכח את עצמו, בוודאי הוא קטן ושפל. רק בשכחת עצמנו, הננו נשארים קטנים ושפלים. בשכחת עצמנו, היא שכחת גדולתנו. אני רוצה להתייחס לדברים הכל כך בהירים וחשובים של הרב. עם שישכח את עצמו, לא רק עם, גם אדם פרטי. הוא שוכח את עצמו, הוא מסכן, הוא אומלן, הוא לא... מהי הגדלות של עם ישראל? הגדלות של עם ישראל היא כבר נאמרה לאברהם אבינו. כבר, בהתחלה, לך לך אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי גדול. גדול, אין הכוונה גדול כמותית, אלא גדול איכותית. יש גדלות כמותית, גדלות... מה ההבדל בין כמות לאיכות? בין גדלות כמותית וגדלות איכותית. ההבדל היא שגדלות כמותית זה הרבה אנשים, מיליארד אנשים. כמה יש אני יודע, יש עמים שהיום למעלה ממיליארד, סינים, ההודים, כולי מיליון אנשים. הם גדולים בכמות. אבל יש גם מה שנקרא גדלות לא מבחינה כמותית, אלא מבחינה איכותית, היינו פונקציונלית. התפקיד. מה התפקיד? אדם יכול לעבוד בבית חרושת ענק ולהיות בורא קטן ואפסי ולא מרגיש שום ערך, שום חשיבות. אבל יש מנהל לבית החרושת הזה, שהוא מנהל את כל הפועלים וכל המכונות וכל הדברים האלה. המנהל, כמה הוא מנהל? כמה אנשים הוא מנהל? כמה?
הוא אחד.
הוא אחד! הוא יש לו תפקיד מרכזי, הוא מניע את כל המערכת הזאת. אותו דבר עם ישראל. עם ישראל כמותית, כמה אנחנו בסך הכל? 13 מיליון, 14 מיליון, פחות או יותר, כמה שיש יהודים. אנחנו קטנים כמותית לעומת הסינים. אני נוהג לספר, פעם היה כאן יהודי אחד, שהוא היה, הוא יהודי קבלן גדול בארץ, הוא גם תרם את תרומה חשובה כאן למכון מאיר, לבניין, הבניין הזה שאנחנו נמצאים פה. אז הוא סיפר לנו שהוא נסע לסין, לעסקים, לעסקים שלו. אז הוא עשה טעות, למה? תוך כדי שהם יושבים שם אנשים מאוד בעלי השפעה וכל זה, מבחינה כלכלית, אז דיברו קצת על מדינת ישראל ועל זה, אז הוא אמר, זה היה לפני כמה שנים, הוא אומר, אנחנו בערך 5 מיליון, אז כולם ככה אמרו, רגע, אנחנו חשבנו שהקבלן הזה הוא רציני, הבאנו אותו במיוחד כאן לעשות, תגיד עוד פעם כמה יהודים יש שם? 5 מיליון. מאותו רגע הפסיקו להתייחס אליו בכלל. אמרו, אצלנו רובע אחד, בעיר שם, שנחאי או פקינג, או נדמנו, זה 10 מיליון. אתה מדבר על עם, אתם מה אתה אומר דברים לא נכונים, לא הגיוניים בכלל. אתם עם גדול. ככה זה הצטייר ביניהם. הם לא הפרידו בין כמות לאיכות. אתם עם גדול. אתם עם ישראל. גדול, הם חשבו שהוא גדול באיכות, אז גדול בכמות. באותו רגע אמרו, לא התייחסו אליי ברצינות, כאילו אני בעל הזיות, בעל... לא, לא מעניין. זה מה שהוא אומר. עשך לגוי גדול. אברהם אבינו היה אדם אחד בסך הכל. והיה לו ילדים, שום דבר. קודם ברוך הוא אומר, עשך לגוי גדול. יצא ממך גוי גדול, דהיינו אותו גוי, אותו עם, אותה אומה שתקרין ותשפיע על האנושות כולה. ויהיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. ואחר כך הוא קורא לו, במקום אברהם, אברהם, אב המון גויים. הוא אדם אחד. אנחנו אחרי 3,000 שנה ויותר. ברוך השם. זה, הוא צדק או לא צדק? ריבונו של עולם, כשהוא נותן לו את הברכה הזאת. כשהרב מדבר כאן על גדלות עם ישראל, הוא מדבר על אברהם אבינו. אנחנו אברהם אבינו. הגדלות שלנו היא גדלות שיש לנו תפקיד מרכזי, התפקיד הכי חשוב בבריאה כולה, באנושות כולה, לאורך כל הדורות כולה. להביא אור לעולם, להביא טוב לעולם, לתקן את כל העולם, לתקן את הקלקול של האדם הראשון שהביא עצבות וצער וצרות לימין. זה התפקיד שלנו כאומן, כעם ישראל. אם אנחנו שוכחים את גודלנו, אנחנו נשארים כאלה קטנים. אנחנו גם במלגה לא מתנהגים בהתאם. אבל אם אנחנו יודעים את תפקידנו, את הייעוד שלנו, אז אנחנו באמת עם גדול. וזה הרב אומר כאן. אסור לנו לשכוח את הגדלות שלנו. לא מצד הגאווה. אדרבה, מקום שאתה מוצא את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא את הנוונתנותו. לא שאנחנו צריכים להתגאות על כל העמים, אלא אנחנו צריכים להיטיב לכל העמים. זה המיוחד בעם ישראל. גם באופן פרטי אני אומר, אדם שלא יודע את התפקיד שלו בחיים, הוא מסכן, הוא אומלה. אני אומר את זה בשיעורים מדי פעם, קוראים לו אבם. עצם בלתי מזוהה. אבם. הוא לא מזוהה, אין לו תפקיד. הוא חי בתחושה של קטנות. שאין לו ערך, שאין לו חשיבות, שהוא לא יודע מה הוא עושה כאן בעולם. אותו דבר גם אנחנו כאומה. חייבים להעלות את העניין הזה של אתה בחרתנו. ולמה אתה בחרתנו מכל העמים? לא רק שאתה בחרתנו מכל העמים, אלא בחרתנו מכל העמים בשביל להיטיב לכל העמים, להשפיע על כל העמים, להיות לב שבעמים. זה העניין של אתה בחרתנו. ולא צריך להתבייש מהדבר הזה. ואם מעלים את הנושא הזה בצורה השלילית שלו, צריך באמת לקחת עוז ולומר וגם להסביר. זה לא מספיק להגיד שאנחנו עם נבחר, אלא להסביר שאנחנו נבחר בשביל להיות להיטיב להם. ממלכת כהנים, אנחנו ממלכת כהנים. מה זה כהן? כהן בא לברך את העם. אנחנו ממלכת כהנים. דהיינו, עם ישראל בא לברך, בא להשפיע לכל עם ישראל. זה מובן הדבר. וזה נושא שאנחנו צריכים להעלות אותו על סדר היום הלאומי שלנו. לא להתבייש, ללמד את הדבר הזה. החז"ל אומרים, ברכת התורה יש לי מחלקת שלושה חלקים. אבל הברכה השלישית בברכת התורה, כן, אשר קידשה מצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה, וערב נא וכו'. אבל הברכה השלישית, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, אומרים חז"ל, זה הברכה המעולה ביותר, החשובה ביותר, העניין הזה של אתה בחרתם. והרב ציודה, זכר צדיק לברכה, תמיד היה מזכיר ש... למה יצאנו לגלות? כי לא ברכנו בתורה תחילה. ואז הוא אומר, מה, צריך לדייק, איזה ברכה בתחילה שמברכים מהתורה? שבחרתנו מכל העמים, שבחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. וצריך מאוד מאוד בברכה הזאת לכוון, כשאדם מברך את הברכה הזאת, אם זה בבוקר, כשהוא עולה לתורה, הוא צריך מאוד לכוון את זה, זאת אומרת, להפנים את זה, שזה לא יהיה מהשפה לחוץ, אלא צריך להיות באמת להכיר בדבר הזה שאתה בחרתם. וזה, בדור שלנו, זה חשוב מאוד לדבר. דווקא בגלל שאנחנו קמים לתחייה, שבגלות היינו באמת נחשבים לכלום מבחינת הגויים, דווקא בגלל שאנחנו חיים, קמים לתחייה במחאה לאומית, צריכים להכיר את הזהות שלנו, את הגדלות שלנו, את הייחודיות שלנו. כן, אז זה מה שהרם. זאת היא טעות יסודית, ואת הטעות הזאת, אנחנו צריכים לתקן. ונתקן את הדבר. שאלות עד לכאן, רבותיי. שאלו שאלות. מי שישאל שאלה יקבל.
סוכריה.
נו? זה מובן השאלה. טוב. אנחנו נפסיק כאן. פעם באה נמשיך מה באמת הגדלות המיוחדת של עם ישראל. שבוע.